ט"ז פסוק מיוחד מאוד. לא יומתו אבות על בנים. ובנים לא יומתו על אבות. איש בחטאו יומתו. אפשר לפרש את זה בכל מיני אופנים. מה המשמעות שלא יומתו אבות על בנים? ובנים לא יומתו על אבות. הרי אם אנחנו מדברים על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, הוא כבר נאמר, פוקד אבון אבות על בנים. ובוודאי שפה לא מדובר בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, כי הרי מדובר פה בשורה של מצוות, והמצוות ניתנו לבני אדם. אם כן מדובר על מצווה לבני אדם, מה? הפרק שאמרנו, שזה פרק כ"ד. פרק כ"ד. פסוק ט"ז. המספר של הפרק כתוב למעלה, בראש העמוד, באמצע. אוקיי, אתה ממש רחוק. אתה ממש רחוק, זה יותר קרוב לסוף הספר.
טוב.
קרוב יותר, יפה. אתה באזור עכשיו, כף דלת. יפה. פסוק ט"ז, כן.
הוא נמצא במרכז לדעתי.
טוב, אם כן, קיבלנו את ההערה. עכשיו, לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות, ודאי שמדובר פה במצווה, במצווה של בני אדם. השאלה, איזה בני אדם? ומה המשמעות שלא יומתו אבות על בנים? הסוף של הפסוק לכאורה מורה על ההתחלה שלו. כתוב איש בחטאו יומת. אז בואו נראה מהו הדבר שהפסוק בא לשלול. מהו הדבר שהייתי יכול לחשוב בלי הפסוק, ושהפסוק אומר לי לא לעשות. הייתי מבין, בלי הפסוק, שצריך להמית אבות על בנים. נכון? שצריך להמית אבות על בנים, או בנים על אבות. מה זאת אומרת להמית אבות על בנים?
אני לא, מבחינה
לוגית
זה
נדרש,
זאת אומרת צריך...
איך אתה מבין את הפסוק?
אני מבין שאדם רגיל,
כן,
היה מבין בלי שצריך
להראות
את הבנים,
זה נכון, זה ככה. לא... אז ככה אתה מבין. אתה מבין שאם אדם עשה משהו חמור, הורגים את אבא שלו.
כן.
ואם האבא עשה משהו חמור, גם הורגים את הבן שלו. מה אומר הכתוב? לא יומתו אבות על בנים, בנים לא יומתו על אבות. אלא מה? איש בחטאו יומת. מי שעשה עבירה הוא יומת, אבל לא אבא שלו ולא הבן שלו. נכון? עכשיו אני שואל אותך שאלה, מה ההיגיון? וכי היה מקום לחשוב שאם אני הורג מישהו שעשה משהו חמור, אני ארוג גם את הבן שלו? אחריות משפחתית. כן? זאת אומרת, אתה אומר, אותו בן אדם נדע חילל שבת, ולכן הורגים אותו, וגם את הבן שלו, למה? מה הבן שלו עשה?
אולי לא על שבת, אולי על...
על מה? זה מה שלא ברור פה, נכון? כלומר, מה אבא אמינא בכלל? כן?
כמו ששאלה מי שצריך להאמין, אבות על בנים אומרים על אבותם,
אבות מולים על אבותם. אז אתה אומר שמזה לומדים שבשאר עבירות אולי כן, זאת אומרת, במוות לא, אבל כל האנשים האחרים אולי כן. נכון? זה חידוש עצום. זאת אומרת שיש פה אחריות משפחתית על עבירות, וזה לא דבר שהוא מובן מאליו. ראינו את זה בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, כן? ושמתי פניי באיש ההוא ובמשפחתו. כן? זה כתוב מפורש בפרשת אחרי מות, לגבי מי שעובד למולך. שמתי פניי באיש ההוא ובמשפחתו. גם הגמרא אומרת שבשבועת שווא, ובשבועת שקר, נפרעים מן האדם וממשפחתו. וגם מצאנו באחן, כן, שהענישו גם את משפחתו. כן? זה דבר קצת חדש, כן, שפתאום יש איזה מין אחריות גם משפחתית. אבל מה אומר לך הכתוב? שלא לעשות את זה, נכון? כלומר, הקדוש ברוך הוא אולי עושה את זה, אבל אתה לא תעשה את זה. אם כי לפעמים נגיד אדם גזל, היורשים צריכים לשלם. למרות שזה לא מובן מאליו, מה יורשים אשמים? הוא גזל. הביא לנו $2 מיליון הביתה, הוא גזל. עכשיו זה יצא מהבית, למה שאני אחזיר את זה? כן? כלומר זה לא דבר מובן מאליו, כן?
אם הוא גזל לפי ההלכה?
אין לגזול לפי ההלכה, לא הבנתי. לפי ההלכה אסור לגזול.
נכון, אבל לגזול גוי.
נו, זה אסור לגזול גוי. שאלה אם יש מצוות השבה, זה סיפור אחר. אבל... כן. מה אתה אומר?
אולי הכוונה במקרה והשם נפלט.
שמה?
מי שחייב עונש מוות, הוא ברח מזה.
הוא ברח, נו, ואז מה?
או לעולם...
אז אומר ככה, היה מקום לחשוב שיש סיטואציות שכן הורגים את בני המשפחה. למשל, בן אדם ברח, אז יש בני משפחתו הם בני ערובה.
או נפטר.
נפטר, הוא מת. אז חבל, רצינו להרוג אותו, לא הלך, אז לפחות נהרוג את הבן שלו, משהו ככה. יש לכם, אבל אמינות מעניינות. כן, מה? אז קודם כל, תראו מה חז"ל עשו מהפסוק הזה. חז"ל עשו מהפסוק הזה משהו אחר לגמרי, מה שמשתמע ממנו במבט ראשון. חז"ל אמרו, לא ימתו אבות על בנים, בעדות בנים. כלומר, אסור לבן להעיד נגד אבא שלו. כי אם הוא יעיד נגד אבא שלו, אביו יומת על ידי עדותו. אז לא יומתו אבות על בנים, בעדות בנים. ובנים לא יומתו על אבות, בעדות אבות. אז מה זה איש בחטאו יומתו? לרבות כל הקרובים. ומזה למדנו פסולי קרוב לעדות. פסול קרוב לעדות, ואז ממילא גם אסור לבן או לכל קרוב להעיד אפילו לטובת קרובו, בגלל שלפעמים אדם רוצה להעיד לטובה, ודווקא נמצאת עדותו גורמת רע. ברור? אז כל הפסוק הזה לפי חז"ל נאמר על, על דיני גביית עדות בבית דין. זה משכנע?
לא.
לכאורה לא משכנע, אבל זאת ההלכה. אנחנו עוד מעט נתבונן עם זה, נתבונן עם זה שזה לא משכנע, כן.
איך חז"ל יסבירו את הפסוק על העדות של בן סורר ומורה, בן או זה?
בבן סורר ומורה.
כן, האבות.
האבות לא מעידים.
אתה אומר, בן או זה.
האבות לא מעידים.
אבל מה זה בן או זה?
האבות לא מעידים. האבות תובעים. האב והאם באים לבית דין והם תובעים את הבן סורר ומורה.
אבל צריך השופט.
ואז הם צריכים להביא עדים. הם צריכים, ההורים שבאים לתבוע את מותו של הבן הסורר ומורה, הם צריכים להביא עדים שהוא סורר ומורה. לא ההורים הם העדים. הבנת? בסדר. טוב, אז... גם איזה מין הורים, זה קצת משונה הסיפור הזה.
אמרנו שגם אין דבר כזה כמעט.
כן, לכן זה באמת לא סביר כל הסיפור הזה. טוב, אז בואו נחזור עוד פעם לפסוק, כפי שחז"ל הבינו אותו. לא יומתו אבות ועדות בנים, בנים לא יומתו בעדות אבות, איש בחטאו יומתו לרבות כל הקרובים, וזה נאמר גם בעדות לטובה וגם בעדות לרעה. בסדר? וזה, מזה נולד... המנהג המוזר הזה בחתונות שאומרים לחתן לומר אתם עדיי, כדי שלא יוכללו קרובי המשפחה שנמצאים שם בעדות, שזה דבר שאין לו יסוד כלל, וכבר החתם סופר כתב נגד. בתשלומי כפל הדבר יותר בולט. אדם גנב מיליון דולר והמשפחה מפסידה מיליון דולר עוד בחייו, תשלומי הכפל, שלא לדבר על תשלומי 4 ו-5. הערה זו היא לא לגמרי נכונה, כי מה זאת אומרת שהמשפחה מפסידה? זה לא הכסף שלהם, זה הכסף של האבא. האדם לא חייב לתת את כספו למשפחתו, אבל אפשר לומר. כן, הם איבדו את הירושה. הם איבדו משהו בירושה.
אתה, כן.
האמת היא שכל עונש שאדם מקבל, זה משפיע על האנשים התלויים בו. נכון? זה אין מה לעשות. מה?
זה טבעי.
כן, אבל זה דבר שאנחנו עושים אותו בגרמה. אבל מה שהכתוב אומר לכאורה, זה שלא להרוג אבות במקום בנים. עכשיו, כמו ששמתם לב, חז"ל לא יכלו לפרש את זה כפשוטו, ולכן הם אמרו שהכוונה לפסולי עדות. עכשיו, אנחנו נבדוק מה כתוב בספר דברי הימים. אני קורא כאן בספר דברי הימים ב' בפרק כ"ה. פסוק א', בין 25 שנה מלך אמציהו ו-29 שנה, אגב, מי זה ה... הוא היה הבן של מי? של יואש, נכון? אמציהו הוא הבן של יואש. אז בין 25 שנה מלך אמציהו ו-29 שנה מלך בירושלים, ושם אמו יהועדן בירושלים, ויעש הישר בעיני השם, רק לא בלבב שלם. ויהי כאשר, אגב, איך הוא עלה לשלטון? איך הוא עלה לשלטון? אבא שלו מת, נכון? יואש, איך אבא שלו מת? הרגו אותו. לא מת מוות טבעי, קמו עליו קושרים, הרגו את האבא והמליכו את הבן. אז ברור שהבן הזה היה מלך חלש בהתחלה, כן? כי הוא היה תלוי לבעלי הזרוע שהעלו אותו לשלטון. אבל כתוב כך, ויהי כאשר חזקה הממלכה עליו, כלומר כאשר הוא התחזק בשלטון, ויהרוג את עבדיו המקים את המלך אביו. הוא הרג אותם. למה? בדין מה? מורדים במלכות, מה זאת אומרת? רוצחים. אז הוא הורג אותם. ואת בניהם לא המית. הוא לא הרג את הבנים. חידוש. זאת אומרת שלפי המנהג של התרבות הפוליטית של אותם הימים, אם אתה הורג את הרוצח של המלך, אתה הורג את כל המשפחה שלו. למה?
שלא ינקום.
שלא ינקמו אחר כך וכו'. וחוץ מזה, שצריך להטיל אימה, שאנשים ידעו שאם הם רוצים לפגוע במלך, אז כל המשפחה תלך. אבל פה הוא עשה משהו, אמציהו, חידוש, ואת ביניהם לא המית. כי ככתוב בתורה, בספר משה, אשר ציווה השם לאמור, לא ימותו אבות על בנים, ובנים לא ימותו על אבות, כי איש בחטאו ימות.
בנים לא ימותו.
מה? אצלנו כתוב לא ימותו. אבל בדברי הימים, כשמצטטים את הפסוק, כתוב לא ימותו. בסדר? כן, בבקשה.
אולי אמר את היה.
רגע, רגע, יש פה כמה דברים שאני רוצה להגיד. מי שכתב את ספר דברי הימים, הוא בוודאי לא עם הארץ, הוא נביא.
כן? הוא מסביר לך מה המלך הביא מהפסוקים.
רגע, 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 רגע. זאת אומרת שאמציהו מצטט מהתורה, ועל פי זה הוא מחליט לא להרוג את בני המקים. עכשיו, יש דבר אחד שאני לא הבנתי. זה שהגמרא לא מכירה את הפסוק בדברי הימים, זה אני מבין. הרי בישיבות לא לומדים תנ"ך. אז זה בסדר.
כן, רק כמה.
אבל זה שהמציאו לא למד גמרא, זה לא מקובל, מה עם דף יומי? מה, המלך לא למד את מסכת סנהדרין? לא יכול להיות. לכן, מה שאתה אומר שהוא היה עם הארץ, לא מקובל, לכן גם קראתי את הפסוקים שלפני כן. ויעש הישר בעיני השם. כתוב, היה מלך צדיק, אמציהו, והוא קורא בתורה לא כמו שחז"ל קראו. הכיצד? פשוט מאוד. יש שני אופנים של לימוד התורה. יש קריאת התורה של המלך, ויש קריאת התורה של הכהנים והזקנים. קריאת התורה של הכהנים והזקנים היא על פי העקרונות של התורה שבעל פה ולא לפי פשט הכתוב. ואילו המלך קורא את התורה כמו קראי. והוא מקבל מן התורה הנחיות למדיניות שלו. עד כאן מובן? זה שני אופנים של קריאת התורה. זה ברור בינתיים? איך קראי קורא בתורה בלי מפרשים? אז גם המלך, הוא קורא בתורה. הוא רואה, לא עם תואבות הבנים, אבל עם תואבות, הוא מבין מזה הנחיה למדיניות שלו, שכשהוא צריך להרוג מישהו, שהוא לא ירוג את הבנים. למרות שזה, מצד דיני מלכות, היה מתבקש. מובן? זה חיל.
רק בזה הוא פירש ככה או בכל התורה?
ממילא, בכל התורה הוא יפרש ככה. למשל, אני אביא לך דוגמה אחרת. כשה...
עין תחת עין.
הנה, עין תחת עין. ברור שהמלך, הוא יכול, כשהוא שופט, להחליט להוציא את העין. אם בא לו. כלומר, כל מה שנדרש לצורך תיקון העולם, המלך יעשה, ואפילו נגד דין תורה. ולכן, אם בא מישהו הוציא את העין של חברו, מישהו עשיר, מיליארדר כזה, שלא אכפת לו לתת אפילו מיליון דולר כדי להוציא את העין של חברו, והוא ככה בא לו, הוא ציני כזה. כן, מוציא לו את העין, מכין כבר את הצ'ק. זה מגיע לפני המלך, המלך אומר שהוציאו לו את העין. ברור? בית דין של דיינים, דין תורה, לא יכול לעשות את זה. ברור? אז זה כך שאתה מבין שהרבה מאוד פסוקים בתורה, שהתורה שבעל פה נראה שהיא מסבירה שלא לפי פשוטו, זה באמת כי פשוטו זה למלך. אבל כיוון שההלכות של המלכות לא היו בשימוש במשך הדורות בעם ישראל, אז הפירושים האלה נעלמו. אז יש לך עדות פה, עדות שם. למשל, אתה רואה בסיפור של כבשת הרש, כן? בא נתן הנביא, אומר לדוד המלך, יש אחד מסכן, גנבו לו את הכבשה, מה יעשה? מה הדין לפי ההלכה? מה? שום דבר. לא גנב, שמה זה לא ממש שהוא גנב, הוא לקח לו שמה וזה... איזה קומבינה, בסוף הוא עשק את הבן אדם הזה, אבל לפי ההלכה הוא בסדר. מה אומר דוד? בן מוות האיש, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים. רגע, מה קרה לך, דוד? אתה לא למדת גמרא? אתה אומר בן מוות ואת הכבשה ישלם ארבעתיים? מה התשובה? הוא מלך. המלך יכול להחליט שאם יש משהו שהוא מאוד לא צודק, משהו שסורט את ההכרה המוסרית שלנו, אז הוא אפילו יהרוג את הבן אדם. והוא אפילו גם יחייב אותו לשלם. הרי יש בכלל, יש לנו כלל, קימלי בידי רבה מיני. אם מישהו מתחייב מיתה, אז הוא לא מתחייב תשלומים. והנה פה, דוד מחייב אותו גם מיתה וגם תשלומים. מה אתה אומר?
כן, אמרתי, העונש החמור.
כן, אז ופה, הנה, דוד המלך. שניהם. זאת אומרת, זה דין מלכות. יש הרבה דברים כאלה. כן. זה גם מובן, לפי זה הפסוק, וגם בעליו יומת, שכתוב בפרשת משפטים, וגם בעליו יומת, עם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו. שחזל אמרו שתמיד הוא משלם כופר, אף פעם לא הורגים אותו. נכון? ואילו לפי הפשט, אפשר להרוג אותו. אז זה תלוי, זה דין מלכות או דין תורה. כן.
אבל מצוות שלא קשורות למלכלי דין, דינים בין המוסרים, ככה. פרשת שקורא על תפילין, ובאמת, אבל נשאר תפילין באמצע העניין.
האם...
ארבעת המינים...
בוא. אם המלך יקרא... רגע. אם המלך יקרא בתורה, ולתותפות בין עיניך, הדבר שהוא יעשה, זה שהוא יבין שהוא צריך לזכור את דברי התורה תמיד. זה בכלל לא תותף... כלומר, פשט הפסוק שם, זה לא שהוא צריך לשים תפילין בכלל. אלא הכוונה שהוא צריך לזכור את הדבר הזה, כמו שהתותפת לא זזה מעל הראש. למה זה תותפת? תוטפת זה תכשיט של נשים ששמים על המצח. כן?
מה,
אצל הבדואיות, ובכלל בהרבה עמים יש דבר כזה, זה תכשיט ששמים פה, לא משנה. אז כתוב אומר שהדברים האלה יהיו לתוטפות בין עיניך, אין הכוונה שתכתוב אותם על איזה תשים על הראש. כיוון שתזכור אותם. וככה המלך היה קורא את התורה. לא? שנאמר, כושרם על לוח ליבך, עונדם על גרגירותיך. כושרם על לוח ליבך, זה פה. אז לכן הוא בכלל לא היה צריך לשים תפילין קראיות חס וחלילה, הוא שם תפילין רבניות, אבל חוץ מזה כשהוא לומד את התורה הוא מבין שדברי תורה לא צריכים לזוז מהעיניו. זאת אומרת, הוא לומד את התורה כספר מוסר. בסדר? מה הפירוש קורה ללא פירושים כמו קראי? היום אנו לומדים חומש, ומיד פותחים מפרשים, וגמרא, להבין הפשט והדרש ההלכתי והמדרשי. אז איך המציע, כאדם רציני, לא שאל רב? או, לבד לא בדק. אמציה הוא מלך, והמלך יש לו תפקוד שונה משלך. כלומר, אתה צריך לשאול את התורה שבעל פה, והוא שואל את התורה שבכתב. הרי זה מה שכתוב בפרשת שופטים, למדנו שהמלך כותב לו את משנה ספר התורה, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. זאת אומרת, הוא צריך לקרוא בספר. האם המלך אוכל בשר בחלב ורק מקיים את לא לאכול גדי בחלב עמו כפשוטו? תשובה, המלך הוא גם אדם פרטי וגם מלך, ולכן למלך יש שני ספרי תורה. הרי המצווה לכתוב ספר תורה לפי דעת הרמב״ם זה על כל אחד ואחד מישראל. אז מה החידוש שחידשה תורה שמלך ישראל כותב לו את ספר התורה? אלא צריך שיהיו לו שניים. למה צריך שיהיו לו שניים? אם הכוונה כדי שיקרא פעמיים, שיקרא פעמיים באותו הספר. הספר לא מתקלקל אחרי קריאה פעם ראשונה, נכון? כלומר, זה לא שהקריאה מורידה את האותיות. אלא מה? יש לו שני ספרים. יש ספר שבו הוא קורא כמו כל יהודי דתי ששואל את הרב מה הפשט. וכשהוא מגיע ללא תיבה של גדי בחלב עמו, הוא צריך לתת תורה למטבח של המלך, אז הוא שואל את הרבנים, ואומרים לו לא לערב בשר וחלב. אבל כשהוא קורא עכשיו, הרבנים יצאו, ועכשיו הוא קורא את ספר התורה השני שלו, לא תיבה של גדי בחלב עמו, הוא מבין את זה אחרת לגמרי. בסדר? האם לתת למלך לדרוש מה בראש לו, את פסוקי התורה לא מסוכן? האם לא נגיע למצב של נבל ברשות התורה? מי מגן על העם מפני שרלטנות במסווה של נאמנות לתורה? טוב, זה בכלל שאלה על עצם זה שהתורה נותנת מעניק הסמכויות למלך. כן? איך בכלל מלך זה לא מסוכן? התשובה היא כן, נכון, מלך זה מסוכן, בקשר לשאלה שהוא מפרש את התורה שהוא רוצה, אלא שלמלך יש עוד כמה גופים שמאזנים אותו. בשביל זה יש סנהדרין, יש כהן, יש נביא. כן? הנביאים הם בדרך כלל אלה שבאים לעשות בעיות למלך אם הוא סוטה מהעניין. כן? הנביאים שם יש להם כניסה חופשית לבית המלכות, עושים מה שהם רוצים. האם מלך רשאי להיות גר או בן ממזר או ערב רב? זאת שאלה נפלאה ששייכת לפרשת המלך, לפרשת שופטים, נכון? מה? בפרשת שופטים יש פרק עם כמה פסוקים, זה חמישה פסוקים בערך, עם דיני המלכות, נכון? את זה למדנו שם, ולכן השאלה הזאת צריכה להישאל במסגרת הלימוד שם. מלבד זה שזה כמעט לא שאלה, כי מבין ששם יש פסוק מפורש שעונה על השאלה הזאת. בסדר? ולכן, מה נעשה עם השאלה היפה הזאת? לא נוכל לענות לה, על מנת שלא נבזבז זמן, נכון? כי זה חשוב, שנוכל להתקדם כמה שיותר מהר בכתוב, נכון? כי פשוט, אם אנחנו נבזבז זמן על כל שאלה שאיננה מגופו של הלימוד, אז פשוט התלמידים בסוף יגידו שזה לא בסדר, אנחנו באנו כדי ללמוד את הפסוקים, אז מה אתה בכלל מערב, פסוקים אחרים, ולכן רק מפני הצורך שנוכל להתקדם כמה שיותר מהר, דני היקר, אני מצטער, אבל לא נוכל להקדיש זמן יקר לשאלה החשובה שלך אומנם, אבל שאינני יכול להתייחס אליה כעת. טוב. מה הכוונה תעשו סוכות לפי תורה שבכתב או תלבשו ציצית ללא פירוש גמרא? יש כל מיני אופנים להבין את זה, ואני לא חושב שבזה בעיה. כן, בבקשה.
שתי שאלות.
א', מה נפקא מינה בין, יש דבר מעניין, יש גמרא במסכת סוכה שדברת על הסוכה של הלני המלכה ורוצה ללמוד מהסוכה של הלני המלכה הלכות, והגמרא אומרת לו, אתה לא יכול ללמוד מהלני המלכה, כי אישה הייתה ופטורה מן הסוכה. כן? עכשיו, אז יוצא שהמלכה עשתה לסוכה לא לפי ההלכה, זה לא משנה. אבל אחר כך גמרא אומרת לו, זה לא יכול להיות, כי יש לנו מסורת בברייתא שכל מעשיה עשתה על פי חכמים. זאת אומרת שהייתה מלכה מיוחדת, שהיא החליטה שגם כשהיא עושה סוכה, היא עושה לפי ההלכה. מוזר. זאת אומרת, היא הייתה יכולה לעשות סוכה מלכותית, אבל היא רצה שזה יהיה לפי ההלכה, ולכן עשתה לפי הרבנים. מעניין. טוב, אז זה דווקא ראייה למה שאני אומר. יש סוכת המלך ויש סוכה של אחרים. טוב.
וזה הרגו את עשרת בני המן?
אתה אומר, בגלל זה הרגו את עשרת בני המן? למה? מה זה קשור?
למה הרגו את עשרת בני המן? שלא ינקמו או שעשו...
הרגו עשרת בני המן ויש זה המלחמה. במלחמה אתה עושה הרבה מאוד דברים שהם לא משפט.
כמו עודל וכוסל בעיראק.
זה לא משפט. כן. השלום והברכה למורנו ורבנו היקר. אגריפס המלך היה פסול למלוכה על פי דין תורה, ואף על פי כן קרא בתורה והקהל. הייתכן? הרבה הרבה סימני שאלה. אם לא, אז הרומאים היו שולטים במקום מה אתה רוצה. מדוע היום לא לומדים הפסוקים קודם רק עם פשט הכתוב, ואחר כך תורה שבעל פה, ולא כמו היום שזה מעורבב? אף אחד לא מונע ממך ללמוד את הפסוקים לפי פשוטם, ואחרי זה לפי תורה שבעל פה. זה בדיוק מה שאנחנו עושים אגב בשיעור. כן, בבקשה.
יש שאלות.
א', מה נפקא מינה בין מה שכתוב פה, לא ימותו לבין לא ימותו בדברי הימים? ב', מה המקור של הרב לחילוק בין איך שהמלך קורא לבין איך שהכהנים קוראים? אתה שואל כאן, שתי שאלות יפות. האחת, מדוע בעצם כשהפסוק מצוטט בספר דברי הימים, במקום שיהיה כתוב לא יומתו, כמו שאצלנו, כתוב שמה לא ימותו. כן? מה נפקא מינה? ב', מניין לי החילוק הזה בין תורת המלך לבין תורת הכהנים והלוויים? טוב, לגבי השאלה הראשונה, התשובה היא שאינני יודע. אני יכול להעלות השערה, שיכול להיות שהייתה לו גרסה אחרת. אבל זה קצת מסוכן מה שאני אומר, אבל לא בלתי אפשרי. כמו שמצאנו שבספרי תורה יש הבדלים בין ספר תורה זה לספר תורה זה.
יש דעת
מקומות. יש שישה מקומות בין ספרדים לאשכנזים, ועוד מקום שביעי בין התימנים לבין כולם. זה דברים קטנים, אבל בכל זאת, פיצוע דקה, כן? עם ה' או עם א', בכל זאת. כן? אז ייתכן מאוד גם שבימי קדם, לפני שנקבע המסורה הסופית, היו קצת גרסאות. זה אפשרי. אבל אני אומר תירוץ כזה רק בדלת ברירה, אם אין לי פתרון אחר. כיוון שבינתיים אין לי פתרון אחר, אני מציע את זה, אבל אני מציע שתמצא פתרון. ייתכן מאוד שהסברים לזה נמצאים בספרים כמו הכתב והקבלה, או במלבים, או במשך חוכמה, שזה מתאים להם בדרך כלל להתעסק בשאלות האלה. עכשיו, לגבי השאלה שלך, מיני לי מה שאני אומר. מלבד מה שזה הרמב"ן וגם הנציב שאומרים את זה, אבל מה, מאיפה הם יודעים? אז אני יכול להביא את ההוכחות שלהם, זה יותר טוב. כן? במקום להגיד, הנציב אומר זו, אז מה, מאיפה הנציב יודע? כן? אגב, הנציב יש לו דיוק מעניין. בפרשת המציאה, הרי כתוב שמה, כי ככתוב בתורה בספר משה. מה זה? ככתוב בתורה בספר משה. אשר ציווה השם לאמור. ממתי התורה נקראת ספר משה? אז יש כאלה שמסבירים שספר משה הכוונה ספר דברים. יש בזה היגיון. כן? כי זה הועיל משה בארץ התורה הזאת. אז בספר החמישי שקוראים לו ספר משה, ואז יש לנו חידוש שיש שם חדש לספר דברים שקוראים לו ספר משה, לא ימתו אבות על בנים. אפשרות שנייה, מה?
ואפשר להגיד שמשה היה במעמד של מלך, בספר תורה שלו.
כן, בספר תורה של משה בתור מלך, עוד יותר מחזק, שדברים זה תורת המלך, זה ראינו את זה כמה פעמים. אבל הנציב אומר, מה?
זה הספר.
הרב, כתוב בנביא, זכרו תורת משה על פי.
זה נכון. מה? מה אתה רוצה? עוד הערה לו לעניין? אלא, מה, מספיק. אז, אבל הנציב אומר משהו אחר. יש הבדל בין מה שבספר משה, לבין כאשר ציווה השם את משה. כל מקום בתנך, בתורה, סליחה, שכתוב ציווה השם, מסביר הנציב לפי תורה שבעל פה. אבל אם כתוב בספר משה, זה פשט הכתוב. וזה מה שעשה המציע, שהוא לא הלך לפי אשר ציווה השם את משה, אלא לפי מה שכתוב בספר משה. זה חידוש של הנציב. עכשיו גם הרמב"ן מזה לומד, בעצם הסיפור של המציע, הרמב"ן על הפסוק הזה אומר לנו גם כן ש... לכתוב יש שתי משמעויות, אבל אני רוצה קצת להרחיב יותר. כן? יש ב... בחז"ל יש שתי מסורות סותרות לגבי האופן שבו התורה עברה. יש שתי מסורות סותרות. במסכת עירובין כתוב, תנו רבנן, כיצד סדר משנה? משה יושב, ואהרון לפניו, ומשה שונה לאהרון את פרקו. גמר אהרון ללמוד, יושב לימינו של משה, נכנסו אלעזר ואיתמר. ושנה להם משה פרקם. אלעזר אחר כך עובר מימין אהרון ואיתמר לשמאלו של משה. נכנסו 70 זקנים. ושונה להם משה פרקם. הם גומרים ללמוד, יושבים משני צידי אלעזר ואיתמר. נכנסו כל ישראל, שנה להם משה. נסתלק משה, אהרון מלמד. נסתלק אהרון, אלעזר ואיתמר מלמדים. נסתלקו אלעזר ואיתמר, 70 זקנים מלמדים. נמצאת תורה, נלמדת 4 פעמים אצל כולם. ככה כתוב. זה מה שכתוב במסכת עירובין. לפי מסכת עירובין, אם כן, התורה הועברה לכהנים ולזקנים. משנה במסכת אבות. משה קיבל תורה מסיני ושרה
ליהושע.
ממש הפוך. אז או שהוא מסר ליהושע, או שהוא מסר לכהנים ולזקנים. צריך להחליט. נכון? אלא מה? אם תסתכל במה שכתוב במסכת עירובין, נדייק. תנו רבנן, כיצד סדר?
משנה.
משנה. מה זה משנה? תורה שבעל פה. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע את מה?
תורה
שבכתב. תורה שבכתב. זאת אומרת, יהושע בתור המלך, הוא קורא את התורה בתור תורה שבכתב, וזה מה שכתוב. למי אמרו, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך? ליהושע אמרו. הספר לא ימוש מפיך, ואגיד אבו יבא ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו. לא את כל הכתוב בו, אלא ככל הכתוב בו, לפי ההבנה שלך. כי אז תצליח את דרכה ואז תשכיל. לעומת זה, הכהנים והלוויים, הם מלמדים את היהודי שרוצה לדעת מה ההלכה. גם המלך הוא דתי, אז גם המלך שואל את הכהן ואת הלוי מה לעשות. אבל זאת אומרת שיש כאן שתי מסורות, תורה של המלך, יש משנה ויש מקרא. הרי ותנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה, אומרים חז"ל, מקרא ומשנה. עכשיו, אבל מאיפה חז"ל לקחו את החילוק הזה? בסדר, אז הוכחתי לכם שזה כבר כתוב בחז"ל. לא רק בנציב ולא רק ברמב"ם.
בתנת הלוחות?
לא משנה. עכשיו, נשאלת השאלה, מאיפה חז"ל לקחו את החילוק הזה? שהמלך קורא ככה, וכהנים ולוויים קוראים ככה. מה אתה רצית?
אני אומר, היה צריך להיות אחרי משה יהושע, כהנים
וזקנים ומשרוע למלכים, ומשם
זהו,
זה
מגיע
לשם ישראל
הגדולה,
אבל זה מחליף. זהו, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה יהושע מסר לזקנים והזקנים לנביאים? את אותה תורה, נכון? וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה, הם, מי זה הם? אנשי כנסת הגדולה, אמרו שלושה דברים. ולפניכן אף אחד לא דיבר. לפניכן לא דיברו. הם פתאום התעוררו, אחרי מאות שנים, אמרו שלושה דברים. פשוט מאוד. עד הימים, באיזה נושא הם דיברו, אנשי כנסת הגדולה? מה מובא במסכת אבות? דברי? דברי מוסר, נכון? אז דברי מוסר לומדים מה כתוב. כתוב שהוא צריך וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את השם אלוהיו. יראת השם זה המוסר. כמו כן גם בפרשת הקהל, שהמלך קורא בתורה. אז הוא אומר שכל העם בא לשמוע את המלך בהקהל ולמדו ליראה, כתוב. בסדר? אז זאת אומרת שמה שנמסר כאן זה התורה המוסרית. יהושע, בתור המדריך המוסרי, רוח התורה, מה שנקרא, משתמש בתורה שנכתב.
צריך להגיע אבל למלאכים, לא אנשים קצת גדולה. שאתה גזע גדולה,
אם... בסדר, הבנתי, רק רגע, חבר'ה, אני לא יכול... טוב, נו, מה טוב?
אנשי כנסת הגדולה הם האלה שאחראים על הדת?
אנשי כנסת הגדולה היו מנהיגי העם. אחר כך קרה מה שקרה, ובבית שני כבר אין מלך, אז ההנהגה עוברת דרך רבנים. בסדר? הם מנהיגי האומה, כן.
למה יהושע לא היה חלק מהצינור הזה של תורה שבעל פה?
מדוע יהושע לא היה חלק מהצינור של תורה שבעל פה? כי זה לא התפקיד שלו. זה התפקיד שלו, יש לו תפקיד מלכותי. זה לא שיהושע לא היה תלמיד חכם, אדם שלומד אצל משה 40 שנה, הוא ודאי תלמיד חכם, כן? אבל זה לא הנקודה שבשבילה בחרו בו. כן? הוא נבחר בשביל להיות המוציא והמביא, דיינו, למלחמה. עכשיו, מעניין מאוד, אם תסתכלו לרגע אחד, אנחנו נעשה פה מעשה שהוא בלתי רגיל, תסתכלו בפרשת וילך, תשמרו על הדף, ואז אנחנו ותסתכלו בפרק למד א'. אנחנו פה נראה מאיפה חזל לקחו, רק שנייה, בסדר, הבנתי, אתה כל הזמן מהיר לי שיש שאלות, אני יודע, אבל אני באמצע מהלך, אז בבקשה. כן. תסתכלו בפרק למד א', פסוק ז'. ויקרא משה ליהושע. ויאמר אליו לעיני כל ישראל, חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע השם לאבותם לתת להם, ואתה תנחילנה אותם, והשם הוא הולך לפניך, הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך, לא תירא ולא תחת. אז איזה תפקיד הוא נותן ליהושע? להילחם, נכון? להיות המצביא, המלך בעצם, אפשר לומר. הוא אומר, אתה תנהל את העניינים. פסוק ת' ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי הנושאים את ארון ברית השם ואל כל זקני ישראל. אז למי הוא נתן את התורה?
לכהנים.
ולא ליהושע. כלומר, זה פה זה מאוד בולט, נכון? יהושע הוא פה מקבל את המלכות ואת התורה הוא נותן לכהנים וללוויים. זה כמו מסכת עירובין ולא כמו מסכת אבות. פסוק י' ויצב משה אותם למור, מקץ שבע שנים, מי זה אותם? הכהנים והלווים, נכון? ויצב משה אותם, זה הכהנים והלווים, אתם אומרים? למור. איפה כתוב ישראל פה?
לא,
זקני
ישראל.
זקני ישראל.
מה זה זקני ישראל?
זקני ישראל, הזקנים. יכול הכהנים והזקנים, בסדר. ויצב משה אותם, הכהנים בקיצור לרבנים, נכון? ויצב אותם, ויצב משה אותם לאמור, מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוהיך במקום אשר יבחר, תקרא. מה זה תקרא? היה צריך להיות כתוב, תקראו. הרי הוא דיבר איתם, לא? ויצב משה, אותם. פתאום תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. אז עם מי הוא מדבר?
הכהנים, הכהן הגדול.
יהושע. זאת אומרת, אומר לי יהושע, רק רגע, תשאר פה. כלומר, אומר לי יהושע, אתה תהיה המצביא. ואז משה נותן את ספר התורה לכהנים ולזקנים, אבל יהושע נשאר פה. אומר, זה כמו אחרי קריאת התורה, אומרים בנת תשאר פה, נכון? תשאר פה. אז הוא תשאר פה, ואז הוא אומר לכהנים, ובלי יהושע, בבוא כל ישראל תקרא, אתה יהושע, הוא מצביע על יהושע, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. זה קריאת מצוות הקהל של המלך, נכון? ככה הלכה אגב, נכון? שהמלך הוא הקורא בתורה. הקהל את העם מהאנשים והאנשים והתאה, וגרחה אשר בשעריך, למה נשמעו, למה נלמדו ויראו את השם אלוהיך. כלומר, אתה מביא תף, תף יכול ללמוד תורה, נשים, בעצם מיליוני אנשים צריכים להגיע לשמוע את המלך. מישהו בכלל יכול להבין את הדבר הזה? בכלל שומעים מה שהמלך אומר? עם כל הרמקולים שבעולם? אי אפשר, ואז לא היו רמקולים. אז מה המשמעות של מעמד כזה? רואים שאפילו המלך מחויב לתורה, זה גורם ליראת השם. אפילו המלך, שהוא מעל כולם, הוא שומע דבר השם, זה נותן יראת שמיים. כן, זה מעמד, הייתי אומר, יותר תיאטרלי מאשר לימודי, נכון? זאת אומרת, למה ישמעו, למה נלמדו ויראו את השם אלוהיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. זאת אומרת, שיש פה, שוב, רואים למלך, תפקיד חינוכי מוסרי. בסדר? זה המקור לדברי חז"ל שחילקו בין תורת המלך לבין תורת הכהנים. ברור? אז זה עונה על השאלה שלך. עכשיו נחזור לעניין שלנו, אבל יש פה שאלות. למי רשאי המלך להקשיב? לנביא או לחכם? מה זה רשאי? הוא חייב להקשיב. מה זאת אומרת? המלך הוא לא דיקטטור. יש, המלך ישראל הוא מועמד על פי חוקה מסוימת. והחוקה קובעת שיש תפקיד לחכמים ויש תפקיד גם לנביאים. שאלה חדשה. היום השמאל הישראלי מרבה להשתמש בפסוק, משפט אחד יהיה לכם כגר, כאזרח יהיה. לבטל כל הבדל בין יהודי לגוי. ולרבנים אין מה לומר. משפט המלך, כך מנהיגים את המדינה. כשאין נביא, איך מתמודדים עם זה? עכשיו, קודם כל, מה שהשמאל הישראלי משתמש בפסוק, הוא רוצה לקרוא את הפסוק כמו שהמלך מן הסתם היה קורא בו. כי צריך להבין שבתקופת אבותינו הקדומים, ההבחנה בין גר, גר תושב, נוכרי, המושגים האלה, שכיר, המושגים האלה לא תמיד היו חתוכים כמו שהם חתוכים היום מבחינת ההלכה. עכשיו, ודאי שבתי דינים, אם היית שואל אותם, הם היו מסבירים לך, לא, זה גר תושב, זה גר צדק וכדומה. אבל במציאות החברתית שהייתה אז, זה היה פחות או יותר אותו העניין, במיוחד שבאותם הימים, כיוון שזה לא היה דמוקרטי, אז לא הייתה זכות בחירה לא ליהודי מלידה, ולא לגר תושב, ולא לגר צדק, ולא לנוכרי, אז כך שזה לא היה כל כך משמעותי. אז יכול להיות שמצד רוח הדברים, השמאל הישראלי צודק, הוא לא צודק מבחינת ההלכה. אלא מה? בכל זאת למדנו בספר החינוך, הוא כותב שם על המצווה של לא תסגיר עבד אל אדוניו, המצווה של מה שכתוב, ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים, שאף על פי שההלכה אומרת את זה רק על גר צדק ולא על גר תושב, הוא אומר, מזה למדנו דברי מוסר לרחם על כל אדם הגולה ממקומו ואין מי שיגן עליו. אבל זה על דרך המוסר ולא על דרך ההלכה. ולכן, זה שהשמאל הישראלי יש לו אינטואיציות שהן לפעמים נכונות, זה לא אומר גם שהוא צודק. רב יקר, זה אני. אדם יורש כסף. לא שואל למה. אדם יורש חוב, שואל מה פתאום? אין מה לעשות, יש הלכות שצריך להחזיר חובות, מה זאת אומרת? לא תמיד. יש דיני יתומים וכו'. האם המלך תלמיד חכם ועמו, בעצמו אתה מתכוון, ואין חכם ממנו, האם בכל זאת הוא צריך רב? תראה, אם המלך הוא גדול הרבנים גם, אז הוא מלמד את האחרים, כמו שמשה. משה לא היה צריך רב, הקדוש ברוך הוא היה מלמד אותו, בגלל שהוא גם היה גדול התלמידי חכמים. אבל ברגע שהוא תלמיד חכם, אפילו גדול, אבל יש גדולים ממנו, אז הוא צריך לשאול אותם. למשל, דוד המלך, אף על פי שהיה תלמיד חכם, היה לו רב, מפיבושת, שהיה מלמד אותו תור. אתה אומר כאן, אם המלך הוא כזה אידיוט, לא מבין כלום, לא יודע איך לקרוא בתורה, זו הייתה אחת השאלות הראשונות שנשאלו כאן.
אפילו
מבחינה מוסרית. הוא לא יודע לקרוא את התורה מבחינה מוסרית, עושה בתורה מה בראש שלו. בסדר? זאת השאלה שלך? אבל בשביל זה יש נביא. זה מה שהסברנו לפני, שיש כל מיני גופים המאזנים את המלכות. במיוחד הנביאים. כן? הנביאים הם מבקרים תכופות אצל המלך, ואם המלך עושה שטות, בא הנביא אומר לו, מה שצריך להיות? כה אמר השם, לא מתנהגים ככה.
אז הוא מלמד אותו בעצם לקרוא.
אם הוא לא יודע לקרוא, אז הנביא מלמד אותו לקרוא. כן? טוב. מה?
משלים, כפסת הרש.
כן, הנה, הסיפור של נתן הנביא. כן, נתן הנביא בא לדוד המלך, אומר, רגע, מה עשית פה? מה היה עיני דוד? לא, תשמע, היא הייתה גרושה, ואני גם קראתי בגמרא שהוא היה מורד במלכות, אז מה אתה רוצה? כן? הוא אומר, אז מורד במלכות עשיתי טובה. זה שאני התחתנתי עם האלמנה, זה מצוין, אני משקם את האלמנה, מה אתה רוצה ממני? דוד היה יכול לענות דבר כזה? הוא היה אומר לו, מה, אתה לא קראת בגמרא שכתוב כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה? כן? אבל דוד לא הבין שאם נתן הנביא לא משחקים משחקים כאלה, נכון? כלומר, נתן בכלל לא בא מצד ההלכה, הוא בא מצד המוסר. מצד המוסר זה לא היה בסדר מה שעשית. בסדר? זה הכוונה. ולכן כשחזל אומרים כל האומר דוד חטא, בכלל לא מתכוון לכיוון הזה. כלומר, לחזל יש תפקיד משלהם, לנתן הנביא יש תפקיד משלו. ומה שמדהים זה שדוד אומר, חטאתי. בניגוד לדברי הגמרא. מה? זה בספר תהילים, לך לבדך חטאתי, אבל בספר שמואל הוא אומר חטאתי. אז לכאורה, מה דוד סותר את הגמרא? זה עצמו חטא לסתור את הגמרא. אז יש פה בעיה, כי הגמרא אומרת, כל אומר דוד חטא, אינו אלא טועה. והנה, דוד אומר חטאתי, אז הוא שיחק בזה.
אז הוא טועה.
אז הוא טועה.
אז הוא לא חטא.
כן, אז הוא לא חטא. אז הוא חטא, וכתוב שחטאתי. כן, טוב.
היה
תורת
המלך.
מה?
היה לו תורת המלך.
היה לו תורת המלך. טוב. כן.
מה מצבים אבל שהמסר
הזה עם ה... היינו מצפים, אז זו שאלה מאוד יפה. רגע, רגע. אתם שומעים את השאלה שלו? אתה יודע למה אתה לא שמע את השאלה שלו? כי אתה דיברת. עכשיו, השאלה שמאור שואל היא כזאת. הוא אומר, היינו מצפים שהתורה, שההלכה והמוסר ילכו ביחד. שאלה יפה, נכון? וכי באמת, מה פתאום? מה הקדוש ברוך הוא מצווה עליי לעשות משהו? אז למה זה לא מתאים למוסר? תשובה, המוסר מתגלה בכללות דבר השם. והקדוש ברוך הוא גילה את דברו במספר צינורות ביחד, שכל אחד לבדו לא מספיק. אז בשביל זה יש המלכות, ויש ההלכה, ויש הנבואה, ויש הכהונה, ויש הרגשות, ועוד הרבה דברים אחרים. והטבע ואפילו הפושעים. זאת אומרת, כללות המציאות שהקדוש ברוך הוא ברא, בסופו של דבר זה יוצר הנהגה מוסרית. ולכן, אם חסר אחת הזרועות, יש איזה עיוות בעולם. בסדר? כלומר, הקדוש ברוך הוא מראש אמר, אני לא רוצה לגלות את הכל דרך ההלכה. זה הר"ן, מסביר את זה בדרשותיו. הנציב מוולוז'ין יש לו בהם, זה קצת חולק על הר"ן, אבל ודאי שהעיקר כדעת הר"ן, שהתורה נתנה את משפטיה הנדרשים לשם השראת השכינה. והמלך, משפטיו הם תיקון המדינה. וזה משלים זה את זה. דוגמה פשוטה. כדי להרוג בן אדם, רוצח, כן? יש לי רוצח. אני, בשביל להרוג אותו, צריך...
שני
עדים. שני עדים, כל מיני תנאים שהם לא פשוטים בכלל. למשל, מישהו רץ ברחוב ואומר, אצילו, אצילו, הוא רוצה להרוג אותי. אני רואה מאחוריו, באמת בן אדם עם סכין גדולה, רואה אחריו, הוא אומר, אני ארוג אותך, אני ארוג אותך. טוב, אנשים קפואים ככה, הבן אדם נכנס לכזה חדרון של מפעל הפיס, סוגר את הדלת, שומעים, ההוא יוצא, סכין מלא אדם, הרגתי אותו. נכנסים פנימה, רואים הבן אדם עדיין גוסס, אומר, הוא הרג אותי. לא לדבר, לא רק זה, יש שם אפילו הייתה מצלמת וידאו שצילמה את העסק. בסדר? מה אומרת ההלכה?
כלום.
לא עושים לו כלום, נכון?
הרי
לא היו עדים. לא היו עדים. יש לנו ודאות גמורה שהוא הרוצח, בצורה נפשעת ביותר, ואין לנו אפשרות להרוג אותו.
הרב, לא היה מצלמות בזמן ההלכה.
לא היו מצלמות בזמן ההלכה. זאת אומרת, אתה אומר שהיום שיש מצלמות אין יותר הלכה?
זאת השאלה. השאלה
היא
איך ההלכה מתמודדת עם זה, שיש את התחולות
של הרבה. נו, אז מה? עכשיו, אבל מה? במקרה כזה, עכשיו... ואז הבן אדם מתהלך לו בשוק עם עסקים, שורק לו. עכשיו, זה קורה פעם, נגיד ב-70 שנה, שמישהו מנצל את ההלכה לרע, אפשר לספוג את זה. פתאום יוצאות כתבות, רוצח מתהלך חופשי, ואז אנשים מתחילים לנצל את זה, רציחות מתרבות במדינה, וכל פעם עם אותה ציניות, והורגים אנשים בלי עדים וכו' וכו'. אז במקרה כזה המלך נכנס לפעולה. והמלך אומר, זה ככה, אני הורג אנשים שאני יודע שהם רצחו, גם אם התנאים ההלכתיים לא קיימים. וזה התפקיד שלו, נכון? נכון, זה הרמב״ם כותב את זה מפורש, זה פסק להלכה, בגמרא במסכת סנהדרין, שהמלך תפקידו לעשות סדר. ואז יהיה בסדר, ואז יהיה ברור שיותר לא ירו.
וכשאין מלך ויש מציאות
כזאת. כשאין מלך, זהו, אז זה כבר, יש דיון על זה. דעת הר"ן היא שבמקרה שאין מלך, הסנהדרין הופכת להיות מלך. כלומר, זה שלסנהדרין אין כוח להרוג שלו לפי דין תורה, זה כשיש מלך, כי הוא עושה את העבודה. אם הוא לא פה, אז הסנהדרין לא קחת את התפקיד. כן, אז מה זה שסנהדרין, שבית דין מקין ועונשין שלא מן הדין, זה כשאין מלך. יש פלפול השלם של הרב אברהם יצחק הלוי כלאב. הוא כתב על זה מחקר שלם בנושא הזה. כן.
וכשאין סנהדרין, זאת אומרת היום
מדינת
ישראל
אומרת 40, תשפטו אתם. יפה, אין סנהדרין. אז זה גמרא מפורשת. ש-40 שנה לפני חורבן המקדש, אז הסנהדרין יצאה מלשכת הגזית וישבה לה בחנויות. זאת אומרת, החליטו שהרי אי אפשר לדון דיני נפשות, אלא כשהסנהדרין יושבת בלשכת הגזית. לא יושבת בלשכת הגזית, אי אפשר לדון. אז החליטה הסנהדרין, היו יותר מדי רציחות, אמרו, אנחנו לא רוצים כל הזמן לדון בדיני מוות, יצאו מלשכת הגזית וישבו בחנויות. חנויות זה מקום 100 מטר משם, בהר הבית. אז מי יתקן את זה? מי יטפל בהם? הרומאים. הרומאים, הם יודעים לשפוך דם. יש יותר מדי רציחות, אנחנו כבר לא מסוגלים להתמודד עם זה, יש מי שזה המומחיות שלו, הוא יעשה את זה. מה הבעיה? למה זה קשה?
מה התשובה?
זאת המציאות.
אבל מה בדורנו?
אז גם בדורנו. מדינת ישראל היא מדינה, היא מלכות. כיוון שהיא מלכות, היא גם יכולה להרוג.
היום ראש ממשלת ישראל אומר, אני רוצה לסגור את בתי המשפט, אני רוצה לתת לבתי הדין זה. מה בתי הדין עושים?
נגיד, טוב, אם היום הכנסת, למשל, תחליט שהולכים לפי דין תורה, מה יעשו הרבנים? יש שתי אפשרויות. או שהרבנים יקימו סנהדרין, ויושיבו אותה בלשכת הגזית, ואז יוכלו לדון גם דיני נפשות. או שיחליטו לא להקים סנהדרין, ואז ימשיכו לחלק את העבודה בינם לבין המלכות. ויגידו לראש ממשלת ישראל, תשמע, יש לך גם סמכויות מדיניות של מלכות, אתה יכול להרוג לפי הצורך. כפי שקורה היום גם כן. מדינת ישראל היום הורגת. היא הורגת לפי צורכי תיקון העולם.
חוק הבגידה.
מה?
חוק הבגידה קובע שמי שמפר את הריבונות הישראלית, הוא לא מעשה העולם.
לא, אבל יש גם עריקה.
חוק העונשים.
בשביל מה יש המוסד והשבק וכו', זה קיים.
כן, אבל יש גם בחוקה עצמה, בחוקה של מדינת ישראל יש.
טוב, איפה היינו? זהו, סיימנו להיום.